טוב, אז מכיוון שאנחנו שבוע לפני חג החנוכה, נקדיש את השיעור הפעם על חג החנוכה. בואו נתחיל. למה חוגגים את חג החנוכה? כפי שהגננת רותי סיפרה לנו בגן, או שרה, לא משנה, יש כל מיני רבקה, אחת מהגננות סיפרה לנו בגן, זה שפעם היה מלך יווני רשע, שקראו לו אנטיוכוס, שהוא רצה לדפוק את היהודים, ולכן לא נתן להם לקיים תורה ומצוות. באיזשהו שלב, המכבים הגיבורים יצאו להילחם נגדו, וניצחו אותו, וחלק מהניצחון הם גם מצאו פח של שמן, שהיה אמור להספיק ליום אחד, במקום זה הוא הספיק לשמונה ימים, ולכן מאז ועד היום אנחנו חוגגים את חג החנוכה. נכון? זה פחות או יותר הגרסה הרשמית של חג החנוכה. עכשיו, השאלה הזו, התשובה הזו כמובן היא לא מספקת. כי אי אפשר לומר שחג החנוכה נקבע לדורות בגלל נס פך השמן. כי כידוע, ככה אומר בעל הפני יששכר, אחד בעלי החסידות, אומר, הלא ניסים רבים היו להם לישראל. אנחנו עניים קובעים נס, על חג לדורות, על נס פך השמן. אז על אותו משקל צריך לקבוע על הסיפור של אלישה והאישה השונמית, נכון? שהוא שם עושה לה שם נס עם צפחת השמן, כמו כדברי השיר הידוע, קד הקמח לא יחלה, זה פסוק במקור, אבל יש על זה גם שיר, קד הקמח לא יחלה וצפחת השמן לא תחסר, אז הנה, זה נס. או כידוע, ביתו של רבי חנינא בן דוסה, נכון? עשתה פשלה ובערב שבת שמה בנרות שבת במקום שמן, היא שמה חומץ. ואז היא מאוד דאגה, אמר לרבי חנינא בן דוסה, מי שאמר לשמן שידלק, הוא יאמר לחומץ שידלק. וזה באמת המשיך לבור עד מוצאי שבת. אז לא מקובל שאנחנו עושים חג לדורות על, על הנס שקרה לביתו של רבי חנינא בן דוסה. נו, אז למה באמת אנחנו חוגגים את חג החנוכה? יש לי מישהו רעיון? מה זה נס כללי? בית המקדש. אתה יודע כמה ניסים היו בבית המקדש? כל יום היו 10 ניסים בבית המקדש. מה מיוחד נס החנוכה שבגלל זה הוא נקבע לדורות עולם וחוגגים 8 ימים וכו' וכו'. ניצחון. זה כבר משהו יותר רציני. אומרים, תראה, לא היה פה רק נס פך השמן, היה פה ניצחון של המכבים על היוונים. אבל גם זה לא מספיק. היו גם הרבה ניצחונות בתולדות ההיסטוריה של עם ישראל. ישוע בן נון, הנה הוא מנצח שם שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, מנצח שם את עמי כנען, אפילו גם משולב בזה נס, גדעון מנצח את מדיין, גם מעטים מול רבים, 300 איש, מכה שם 20,000 ממדיין. או, יפה, זה כבר כיוון. נכון. אבל בואו נתחיל. לבוא ולהגיד שנס פך השמן, שחג החנוכה נקבע על נס פך השמן, או על הניצחון של היוונים, זה לא מספיק. בשביל באמת להבין על מה נקבע חג החנוכה, אני הייתי רוצה לפתוח במקור שנמצא לפניכם בדף, מי שמסכם במחשב, יש דף מקורות מצורף. מקור זה לקוח מספר המכבים. ספר המכבים, אני פה בהערת סוגריים, זה ספר היסטוריה שנכתב באותם זמנים, שמתעד לנו את כל מלחמות היהודים ביוונים. בכלל תדעו, כל הידע שיש לנו על סיפור חנוכה זה לקוח משם. בגמרא בסך הכל מוזכר כמה שורות שהיו מכבים בני חשמונאי שניצחו, מוזכר בעוד בקצרה. כל הסיפור על יהודה המכבי ועל מתיתיהו במודיעין שבא מתייוון והמרד וחנה ושיבת בניה, הכל זה לקוח מספר המכבים. עכשיו, ספר המכבים, יש ויכוח מי כתב אותו, יש בכל אופן דעה שזה נכתב על ידי תלמידי בית הלל ובית שמאי, כלומר ספרים שנכתבו ברוח הקודש. גם אם זה לא כך, זה בוודאי ספר היסטוריה מאוד אמין. אז יש לכם שיעורי בית למי שלא קרא עד עכשיו את ספר המכבים, אז חג החנוכה הקרוב מומלץ ללכת לקרוא את ספר המכבים. מי שקשה לו, זה סך הכל כתוב בשפה קצת עתיקה, יצא לא מזמן, דוקטור חגי בן ארצי הוציא לפני כמה, 3 שנים, חוברת שנקראת מגילת חנוכה. שזה הוא לקח את ספר המכבים ועשה מזה תקציר, גם כמותי וגם שינה קצת הסגנון, שיהיה יותר קרי. אז מומלץ מאוד, בשביל להבין מה קרה שם בדיוק, בחג החנוכה. מכל מקום, בספר המכבים, אני כבר לא זוכר ספר המכבים א' או ב', מופיע הסיפור הבא, נמצא במקור שנמצא לפניכם. ויוודע לאנשי המלך ולצבאות שהיו בירושלים בעיר דוד, כי ירדו אנשים אשר בזו למצוות המלך אל מסתורים במדבר. כן, באחד השלבים של המרד מסופר שחלק מהיהודים שבזו למצוות המלך, זאת אומרת לא קיימו את מה שאנטיוכוס אמר, ברחו להם למדבר. ומאפשיר ספר הרכבים ומספר, וירדפום רבים ויסיגום, ויחנו נגדם במלחמה ביום השבת, ויאמרו עליהם, כן, היוונים הגיעו להם, הקיפו את המערה ביום השבת, ואמרו להם כך, עד הנה, כאילו הגעתם לסוף הדרך, צאו ועשיתם כדבר המלך וחייתם. ויאמרו, השיבו היהודים שנמצאים במערה, לא נצא ולא נעשה את דבר המלך לחלל את יום השבת. וימהרו לעשות מלחמה עליהם, כן, היוונים באו לעשות מלחמה עליהם, ולא השיבו להם ולא ירו בהם אבן ולא סגרו את המסתורים, ויאמרו, נמות כולנו בתומנו, עדים עלינו השמיים והארץ, כי בלא משפט ישמידונו. ויקומו עליהם למלחמה, וימותו הם ונשיהם וטפם ומחניהם כאלף נפש אדם. כן, והיה פה טבח של אלף אנשים שלא היו מוכנים להילחם ביום השבת. אחרי שהשם הטבח הזה הגיע למתתיהו, כתוב כך, וידע מתתיהו וידידיו, שמעו על הדבר הזה, ויתבלו עליהם עד מאוד, ויאמרו של ראו, אם נעשה כולנו כמו שעשו אחינו, ולא נלחם בגויים על נפשנו ועל חוקנו, עד מהרה יחריטונו מעל האדמה. היוונים יבואו, ילחמו איתנו בשבת, ולא נוכל אף פעם להילחם. ויבעצו ביום ההוא לאמור, כל איש אשר יצאנו במלחמה ביום השבת, נלחם בו, ולא נמות כולנו כמו שמתו אחינו במסתור. טוב. יש פה סיפור מאוד מאוד תמוע, לא ברור. יש פה אלף איש ואישה שבחרו למות כדי לא להילחם ביום השבת. זה ממש נשמע משונה. זאת אומרת, כל תינוק הרי יודע את ההלכה שפיקוח נפש דוחה שבת. מה הם חשבו היהודים האלה? מה פתאום עלה בדעתם לא להילחם ביום השבת? מה זה? לא, מה פתאום? פיקוח נפש, בפרסיה, מה אם יש לי פה עכשיו מישהו שמתמוטט באמצע הרחוב בשבת, אסור לי להחיות אותו? מדברת, מתכוונת אולי לכיוון ששעת השמד, לזה את מתכוונת. יש כזה בגדר הלכתי שאומר שבשעת שמד, זאת אומרת שהגויים מנסים להעביר דעת, את צריך למסור את הנפש אפילו על הרקת דמסנה, זאת אומרת אפילו על שרוך הנעל, אפילו על איזה מנהג פשוט. טוב, אם זה ככה, שמסרו פה את הנפש על שעת השמד, אז מה מתתיהו אומר שכן ילחמו? אם זה שעת השמד, אז עד הסוף. כולנו נמות ושמסירו את הנפש. קידוש השם. למה בסוף נחליט שכן להילחם? בסדר? אז דבר משונה. זאת אומרת, להילחם ביום השבת, מאיפה בכלל לומדים את זה? מאיפה יודעים שמותר, שפיקוח נפש דוחה שבת? יש דיון במסכת שבת, האם שבת הותרה או דחויה? לא משנה, זה גדר הלכתי. מכל מקום, לומדים בסוף ששבת הותרה מאיפה? מזה שמלחמת יריחו, שישוע בן נון, קבע שתיריחו, זה היה בשבת. זאת אומרת, עם ישראל כבר יודע בשלב הזה של המכבים, כבר יודע את הסיפור הזה, שביום השבת מותר להילחם. מה פתאום הם לא נלחמים? טוב, הסיפור הזה יוביל אותנו, לא סתם קראתי אותו בהתחלה, הוא סיפור שייתן לנו פה כיוון בכלל מה המצב של היהודים פה, במרד נגד היוונים, וזה גם יביא אותנו לכל הכיוון מה זה חג החנוכה. בשביל אבל להבין את כל זה, אני הייתי רוצה לתת פה איזשהו רקע היסטורי קצר, שיעזור לנו למקם את חג החנוכה בתוך הציר של ההיסטוריה. בואו נתחיל. נעלה את זה כך. בית המקדש הראשון נחרב, מתי, באיזה שנה? לא, ראשון, הראשון. בית המקדש הראשון נחרב בשנת 586 לפני הספירה. אני כבר מתנצל, א', שאני נותן פה תיארוך לועזי, אבל פשוט כי אני אגיד פה תאריך עברי, אני חושש שלא נבין כל כך עד השני. דבר שני, כל התאריכים שאני אומר זה תאריכים שיש להם ויכוחים היסטוריים. אני נותן לכם מה שנקרא את התיארוך המקובל אצל ההיסטוריונים. אפשר להריף פה על כמה שנים, זה לא קריטי. מבחינתנו מה שחשוב פה זה הרצף. שנת 586 נחרב בית המקדש הראשון בידי מי? בידי נבוכדנצר מלך בבל. עם ישראל יוצא ל-70 שנה. לגלות, בסדר? 70 שנה לגלות, שבסוף הגלות הזה הנביא מבטיח להם, בסוף 70 שנה פקוד אפקוד אתכם נאום השם. עם ישראל הולך לבבל, מתיישב שם, בסוג מסוים של זה אוטונומיה, בסדר? אוטונומיה דתית, שתחת שלטון בבל, באיזשהו שלב מלך בבל נבוכדנצר נפטר, במקומו עולה לשלטון מי? בלשצר. בלשצר המלך, ככה אומרים לנו חז"ל, בשנת 538 למניינם, לפני הספירה, הוא עושה חישוב, בלשצר עושה חישוב, שעברו 70 שנה מאז החורבן ועם ישראל לא נגאל, אומר לנו חז"ל שהוא טעה בחשבון שלו, כי הוא חישב לא מאז חורבן הבית, אלא מאז גלות יהויכין, שהיא הייתה עוד פרומו לגלות הרשמית, והוא טעה בחשבונו, אבל מכל מקום הוא חושב שעברו 70 שנה ועם ישראל לא נגאל, ולכן הוא עושה משתה גדול, כך מופיע בספר דניאל, עושה משתה גדול כדי לחגוג את הניצחון של עם, של בבל על עם ישראל. אין גאולה לישראל. ובאותו משתה, כך אומרים לנו חז"ל, הוא מוציא כלים של כלי בית המקדש, כמו שלימים יעשה גם אחשוורוש, בשביל לבטא פה את ניצחון האימפריה הבבלית, ניצחון התרבות הבבלית, על עם ישראל. באותו משתה שנערך בשנה הזו, מסופר בספר דניאל, תוך כדי משתה של בלשצר, שם חוגג את הניצחון שלו על חורבן בית המקדש, מופיעה פתאום יד נעלמת על הקיר, מופיעים פתאום אותיות עבריות שנכתבות על הקיר וכותבות את המילים הבאות. מנה, תקל ופרסין. המילים האלה נכתבות באופן פילי על הקיר. הם לא מבינים מה, בלשצר ועבדים שלא מבינים מה זה המילים הללו, הם קוראים לדניאל, שהיה אחד מנערי המלך, שהוגלו עוד מזמן יהויכין וגדלו בבית המלך, ואומרים לו, תתרגם את זה, אומר להם דניאל, מנה, תקל ופרסין, נמנע, נשקל, נחלקה מלכותך בידי הפרסין. במילים אחרות, הלילה הזה, אתה גומר. הפרסים יכבשו את מלכות בבל. באמת, באותו לילה, קוראים לנו חז"ל, חילות פרס בראשותו של כורש, כובשים את האימפריה הבבלית, ממוטטים את האימפריה הבבלית, וכל האימפריה הבבלית עם האוטונומיה היהודית שנמצאת בתוכה, עוברים לשלטון פרס. 538, כיבוש פרס. בסדר, לא משנה עכשיו אם זה בדיוק היה באותו לילה, או לקח כמה חודשים או ימים, מה שחשוב זה ששוב ההגמוניה העולמית, השלטון העולמי עובר מבבל לפרס. בשנת 537, לפני הספירה, מלך פרס כורש, מה הוא עושה? מציל את הצהרת כורש. כה אמר השם לכורש משיחו, כל ממלכות הארץ נתן לי השם, והוא פקד לו לבנות בית לשמי, מי בכם אשר רוח השם אמו יעלה ויבנה בית. כורש נותן רשות לעם ישראל לעלות ולכונן מחדש את הבית השם. הצהרת כורש בשנת 537, ואז, אחרי שעם ישראל מקבל את הרשות לעלות מחדש לארץ ישראל, עולה עלייה ראשונה מבבל בראשותו של, לא עזרא, זרובבל. בסדר? עלייה ראשונה בראשותם של זרובבל, עולים 50, בסך הכל 50 אלף יהודים. מתוך פחות או יותר מיליון היהודים שהיו אז בבבל, רק 50 אלף עולים לארץ ישראל. הם היו גם מבחינה כמותית קטנים וגם מבחינה איכותית. לנו חז"ל שעלו עם זרובבל כל השטוקים והאסופים, זאת אומרת כל הבררה, בסדר, כל הלא, התלמידי, הסתרה יוחסין, זאת אומרת כל תלמידי החכמים העשירים, הם נשארו בבבל, לא היה בראש שלהם עכשיו ללכת ולייבש ביצות פה בקדחת, זה לא מתאים, יש כבר בתי כנסת, יש ישיבות, חבל, יש תעשייה, כלכלה, עולים עם זרובבל כל אלה שאין להם מה להפסיד, מה שנקרא, זה הציונים, הציונים, הכופרים, עולים, ו... מתחילים לבנות פה, מנסים להתחיל לבנות בו את בית המקדש. ובאמת בשנת 515 לפני הספירה נבנה בית המקדש השני. מה זה? זהו, בית המקדש השני. של זרובבל. עכשיו פה, בין השנים האלה, שימו לב, בין השנים האלה, 537 ל-515, פה בהערת סוגריים, מתרחש כל הסיפור של פורים. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו שבינתיים, אחרי שכורש הציר את ההצהרה שלו, הוא נפטר, ובמקומו עלה לשלטון, לפי כמה גרסאות, מלך בשם דריווש, לפי גרסה אחרת מלך אחר, ואחריו עלה מלך בשם ארחשטסטרה, או ידוע בכינויו אחשוורוש, ואחשוורוש הוא אותו מלך שבזמנו נעצר בניין בית המקדש. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו, שבזמן שזרובבל והחבר שלו עלו פה לארץ, הם נתקלו כאן בצרי יהודה ובנימין. מה זה צרי יהודה ובנימין? כל מיני פלסטינאים שהשתלטו בינתיים פה על השטחים, והם ריפו את ידי העם מלעשות במלאכה. לא נותנים לעם ישראל לבנות את בית המקדש, וחלק מההטרדות שלהם, חלק מההצקות שלהם, שהם שלחו כתב סטנה על יושבי ירושלים. הם שלחו איזה איגרת על שנה לחשברוש, שאומרים לו שהיהודים מורדים לך. הכתב הסטנה הזה, מי שסוחב אותו, מי שהשליח שלהם, זה ספר מבית קרצום, איזה אדם בזוי מבית קרצום בשם אמן, שהוא לוקח את האיגרת הזו, והוא זה שעושה מניפולציות בשושן הבירה, כדי לעצור את בניין בית המקדש, וכל המאבק של אסתר ומרדכי, מגילת אסתר, זה בשביל לתת רשות מחדש לבניין בית המקדש, לחדש את יישוב ארץ ישראל. זה כל הסיפור של פורים. בסדר? אז פורים מתרחש לנו כאן.
זו הייתה הקפאה?
כן, הייתה הקפאה של... הייתה הקפאה של כמה שנים. הייתה הקפאה של כמה שנים, אבל בזכות מרדכי ואסתר, בסופו של דבר מתחדש הרשות, החשברוש מתיר, או בנו של החשברוש, לא משנה, דריאבש, בנו של החשברוש, נותן את הרשות להקמת בית המקדש, ובשנת 515 נבנה בית המקדש השני. טוב.
כן.
מדרשים, יש הרבה מדרשים על זה. כל מגילת אסתר סביב זה, הציר הוא סביב זה. דיברנו על זה בפורים שנה שעברה, בלי אינטר נדבר על זה בפורים גם השנה, אבל כל המדרשים מלמדים. אז שוב, על זה נקבע חג פורים, על הרשות מחדש לבנות בית המקדש. זהו, זה סיפור בפני עצמי. טוב, 515 נבנה בית המקדש השני, ואז בשנת 458 לפני הספירה, מגיעה עלייה שנייה בראשותם של עזרא ונחמיה. בסדר? מגיעה עלייה שנייה, שוב עלייה קטנה, גם כמה עשרות אלפי יהודים, הרוב עדיין נשארים בבבל, בכל מקום הם עולים, ועכשיו במאמצים משותפים, אמנם בית המקדש כבר בנוי, אבל ירושלים, החומות של ירושלים עוד לא בנויות, שזה ביטוי לכך שבעצם כל העסק פה פרוץ ומעורער. ואז הם בונים יחד עם העם שמגיע איתם, ובשנת 433 לפני הספירה, נבנית חומת ירושלים, מושלמת חומת ירושלים. כאן למעשה מתחיל העידן של בית שני. כאן, שנת 433 לפני הספירה, מתחיל העידן של בית שני. בסדר? העידן של בית שני מתחיל, בית המקדש בנוי, עם ישראל הוא עכשיו פה בארץ ישראל, באוטונומיה, תחת שלטון פרס. מי ששולט כאן, הנציב העליון זה פחה, מה שנקרא פחרה, מת נציב עליון מטעם פרס, בהתחלה זה נחמיה, לאחר מכן זה כבר מתמסמס לו, אבל לקום לקום יש פה יישוב יהודי עם זכויות דתיות, שמקיים פה חיי דת עוססים, תחת שלטון פרס. ככה הדברים ממשיכים במנוחה עוד במשך 100 שנה, ואז בשנת 333 לפני הספירה, כוח חדש מגיע בעולם, מצביא יווני צעיר, מלא אמביציות בשם אלכסנדר מוקדון, הוא מאחד את הרי יוון סביבו ויוצא למסע כיבושים ברחבי העולם העתיק. תוך כמה שנים הוא כובש את כל העולם שהיה ידוע אז, בין השאר הוא גם עובר על המזרח התיכון וכובש את ירושלים בסערה. בשנת 333, כיבוש אלכסנדר מוקדון. הוא כובש את ירושלים בלי קרב, ירושלים נכנעת לו בלי קרב. ככה הוא ממשיך לו, אחרי זה הוא ממשיך במסע הכיבושים שלו עד אודו, שזה הפחות או יותר הגבול של העולם שהיה ידוע אז, ונפטר. יש אומרים שהוא הרילו אותו, יש אומרים שהוא מת במחלה. מכל מקום, הוא נפטר בגיל 33, כבש את כל העולם, הספיק הרבה בחייו הקצרים, ואחרי שהוא נפטר, מתחילה עכשיו מלחמה במשך כמה עשרות שנים בין הדאודחים, כלומר בין שרי הצבא של אלכסנדר מוקדון. הם נלחמים על השליטה באימפריה היוונית, ולאחר כמה שנים של לחימה, בסופו של דבר מתעצבת המפה העולמית בצורה כזו. באזור יוון שולט בית אנטיגונוס, בסדר? גם אחד משרי הצבא של אלכסנדר. באזור מצרים שולט בית תלמי, ובאזור סוריה וארץ ישראל שולט בית סילבקוס או סילקוס. של הבית סילבקוס, המלכים שלהם קוראים להם אנטיוכוסים. וכאן אנחנו מתחילים למעשה את הסיפור של חג החנוכה. בהתחלה או לפני זה, בוא נגיד ככה, מה קרה בדיוק במשך התקופה הזו ליישוב היהודי במשך כל השנים האלה, אנחנו לא יודעים בדיוק. דבר אחד אנחנו יודעים, מדינה לא הייתה. היה פה יישוב יהודי שבמשך מאות שנים חי כל הזמן שהוא שלוט על ידי אימפריות אחרות. בהתחלה על ידי האימפריה הבבלית, לאחר מכן האימפריה הפרסית, אחרי זה האימפריה המוקדונית ואחרי זה האימפריה היוונית סילבקית. מדינה, מלכות, צבא, זה אין. יש כאן אוטונומיה, יש כאן אפשרות לחיות חיים דתיים, אבל מציאות ממלכתית לא נמצאת פה. הדבר הזה נמצא במקור שלפניכם, תקום מקור 2, לקוח מספר דניאל, כל התהליך ההיסטורי הזה, אומר הנביא דניאל כך, בשנת 3 למלכות בלשצר המלך חזון נראה אליי, ועשה עיניי ואראה, והנה איל אחד מנגח ימה וצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו, והנה צפיר העיזים בא מן המערב, כן, יוון זה צפיר עיזים שבא מן המערב, על פני כל הארץ, ויח את האיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח באיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה, וירמסהו, ולא היה מציל האיל מידו. וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלן החזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. מקור 3 אומר המלבים, ועשה עיניי וערה והנה איל ומלכות מדי ופרס. ראיתי את האיל מנגח ים הצפון ונגבה, כי דריווש ואחריו כורש והמלכים שמלכו אחריו כבשו ארצות רבות, אבל הנה צפיר העיזים ומלכות יוון, וצפיר העיזים מגדיל עד מאוד, מלכות יוון הרחיבה ממשלתה על כל העולם, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה, כשאלכסנדר מת מעצמו בחצי ימיו, ותעלנה חזות ארבע תחתיה, שנחלקה מלכותו אחרי מותו לארבע ראשים, לארבע רוחות השמיים, החז היה ארבע חלקים, בסוף זה יצמצם לשלוש, מכל מקום, הנה אנחנו עומדים פה. יוון שולטת פה על היישוב היהודי בארץ ישראל. בהתחלה המפגש בין התרבות היוונית לבין התרבות הישראלית עושה רושם דווקא נחמד מאוד. יש גמרא שמספרת לנו שבזמן שאלכסנדר מוקדון בא לכבוש את ירושלים, יצא לקראתו שמעון הצדיק, כהן הגדול. וכך אומרת הגמרא, אלכסנדר מוקדון שהוא ראה את שמעון הצדיק יוצא מחומות העיר, ירד ממרכבתו והשתחווה לו. שאלו אותו עבדיו, מדוע אתה משתחווה ליהודי זקן זה? אמר להם אלכסנדר, דמות יוקנו רואה אני בחלום ונוצח. אני רואה את הדמות שלו כל פעם בחזון לפני מלחמה, והוא נותן לי את הכוח לנצח. לא כך חשוב מה הסיפור הזה היה או לא היה, מה שחשוב פה שיש כאן ביטוי שחז"ל מציינים, שבהתחלה הייתה הערצה מאוד גדולה, אפילו השתאות של האימפריה היוונית בפני עם ישראל, היה קריאת ברך בפני עם ישראל. אלכסנדר מוקדון צריך להבין, הוא היה מה שמכנים היום כובש נאור, הוא לא רמס את העמים סביבו. ובגדול כל העמים שהוא כבש, הוא ניסה להעביר, ללמוד מהם את כל החוכמות ואת כל התרבויות שלהם, ולהעביר את הכל חזרה ליוון. רבו של אלכסנדר מוקדון, המורה שלו זה היה אריסטו, בסוף הגדול. והוא העביר את כל החוכמות אל רבו ביוון. והיה להם ברור ליוונים שפה בעם ישראל יש להם הרבה מאוד מה ללמוד. עד היום יש את הביטוי אוריינטציה. נכון? מה זה אוריינטציה? זה כיוון, נכון? אוריין. זה לקוח מהמילה אוריין. אוריין ביוונית זה מזרח. זאת אומרת, היה ברור ליוונים שהחוכמה, הכיוון הוא במזרח, בארץ ישראל. היה איזו הבנה שיש לתרבות יוון הרבה מה ללמוד מעם ישראל. הגמרא גם מספרת לנו שבזמן אלכסנדר מוקדון הגיעו כל מיני עמים שרצו לנצל את ההזדמנות לקחת את ארץ ישראל, הכנענים, המצרים, ואז חכמי ישראל שלחו את גביע בן פסיסה. בסדר, איזה יהודי אחד שהתווכח מול אלכסנדר מוקדון, עשה שם איזה פאנל איתם על הזכות על ארץ ישראל, ואלכסנדר מוקדון מאוד התרשם. זאת אומרת, היה פה איזה פריחה אפילו של המפגש בין יוון לישראל. אבל כמובן, האידיליה הזו לא ממשיכה הרבה זמן, ובאיזשהו שלב, בעיקר היורשים של אלכסנדר מוקדון, ככל שעוברות השנים, הם מרגישים שיש פה משהו בשבט הזה שהם כבשו, שלא מסתדר עם התרבות היוונית. היוונים עליהם באיזשהו שלב לאט להתחילו להבין שמשהו כאן לא הולך. כל העמים, כל התרבויות שנכבשו על ידם, בשלב זו או אחר, התעכלו בתוך התרבות ההלניסטית. כן, העולם הפך להיות איזה כפר גלובלי כזה, שהכל תחת שליטת יוון. ורק פה יש כאן איזה משהו שהכיוון הוא לא הולך יחד. יש למשל כל מיני אגרות ששומעים מהנציבים היוונים, שהם שולחים לבית סילבקוס שבסוריה, שמתלונים על כל מיני תופעות שנראה להם מאוד מאוד משונה, אפילו שערורייתי. למשל, אחד הנציבים מתלונן על זה, שהיהודים משחררים כל 6 שנים את העבדים שלהם. אומר, זה משהו ש... אומר, הוא יכול לערער פה את כל היסודות של האימפריה, הוא מנוגד לכל התפיסה ההליניסטית וכו'. הרעיון הזה שבן אדם יכול לצאת לחירות, כי התרבות היוונית במהותה היא תרבות שמקדשת את העולם הזה, את הגוף, את האסתטיקה, את המציאות החומרית. גם הפילוסופיה היוונית זה ביטוי לשכל האנושי. אין משהו מעבר לעולם הזה. זה כל התרבות שצומחת שם. זה התרבות, גם האלילים, האלוהים, הם בעצם שיקוף של בני אדם, מלא יצרים, תאוות, חולשות. בעם ישראל זה בדיוק הפוך. עם ישראל, כל הרעיון, זה קידוש המציאות החומרית. היכולת לנצח את המציאות הארצית. לא סתם היוונים, סופו של דבר שהגיע התנקשות, הם גזרו על איזה 3 דברים גזרו היוונים? שבת, מילה וקידוש החודש. זה לא שהם כל כך הבינו מה זה, אבל הם איזו אינטואיציה להבין שהמצוות הללו הם בדיוק החזית בין עם ישראל לבינם. כי מה זה המילה? המילה זה הרעיון של עם ישראל שאפשר לקחת את המציאות הגופנית, לפגום אותה ומתוך כך לקדש אותה. בתפיסה היוונית זה מעשה שלא יעשה. כל הרעיון היווני זה הערצה לגוף, הערצה לגוף האנושי. לפגוע בו זה דבר שהוא לא שייך בתרבות היוונית. כנ"ל גם קידוש החודש. קידוש החודש הרעיון שאפשר לקדש את הזמנים, שהזמן גם הוא ניתן לשליטה. בתפיסה המיתולוגיה היוונית זה בדיוק הפוך. איך התחיל מי זהוס, מי אבא ואמא של זהוס? כאוס, כרונוס, כן? בסדר, יש כמה. זה אורנוס, כן? אורנוס וכאוס, אבל האבא של הכל זה כרונוס. זה הזמן, כרוניקה, כן? הזמן הוא הבסיס של הכל. אי אפשר לצאת מהזמן. הזמן הוא השורש של המציאות. הרעיון הזה אפשר לקחת ולקדש את המציאות, לקדש את הזמנים, כנ"ל גם מצוות שבת, שפעם בשבוע אפשר לעשות פה יום שבתון, כל הדברים האלה, הם לא נתפסים אצל היוונים. ובאמת, לאט לאט, היחסים, מה שנקרא, מחריפים והולכים. היוונים מרגישים שהשבט הזה יכול לערר להם את כל האימפריה. ויש, מתחיל להיות יחס אמביוולנטי, מה שנקרא. מצד אחד, יש, הם היוונים מתרגמים, רוצים שיתרגמו להם את התורה ליוונית. אבל זה גם, זה משהו שחזל מתייחסים להם בעוד בשלילה, נכון? ביום שתורגמה התורה ליוונית, אומרים חזל, הזדעזעה ארץ ישראל, תף קוף על תף קוף פרסה. יש כאן איזה משהו שמתחיל להחדיר את המבט היווני, את המבט של החול לתוך הקודש. האנטיוכוסים מתחילים יותר ויותר לא לסבול את השבט הזה שנמצא שם, ובשנת 174 לפני הספירה עולה אנטיוכוס הרביעי לשלטון. שוב, האנטיוכוסים שלפניו היה להם יחס אמביוולנטי. זאת אומרת, הם לא סבלו את היהודים מצד אחד, מצד שני, של אנטיוכוס השלישי, אנטיוכוס שלפני האנטיוכוס הרביעי, הוא אפילו נתן תרומה לבית המקדש. זאת אומרת, היה לו איזה ביטוי מסוים של הערצה. אבל אנטיוכוס הרביעי עולה לשלטון בשנת 174 לפני הספירה, הכינוי שלו זה אנטיוכוס אפיפנס. אפיפנס ביוונית זה נאור. אבל היה לו כינוי, שהעבדים שלו כינו אותו מאחורי הגב, קראו לו אנטיוכוס אפימנס, מטורף. זאת אומרת, הוא היה אדם שלפי כנראה, היום תיעודים שגילו, הוא כנראה אדם באופן אישי, היה לו איזה מחלת רדיפה, היה עם איזה אובססיה להשליט בכוח הזרוע את התרבות היוונית בכל מקום, והוא מתחיל, מה שנקרא, להכביד את עולו, על עם ישראל. יש גם סיבות פוליטיות טוענים שהיה, זאת אומרת, הוא היה כל הזמן נמצא במאבקים עם שער, עם בית תלמי ובית אנטיגונוס. מסופר שבאחד המאבקים הוא הלך עם כל הצבא שלו, בראש הצבא שלו, להילחם עם בית תלמי במצרים. ושהוא הגיע לשם, לשערי אלכסנדריה, הגיע עם כל הצבא, חיכה לצבא שהתמודד איתו, והוא רואה שבשער העיר מחכה לו אדם אחד. הוא מתקרב אליו, והאדם הזה אומר לו, אני שליח של הסנאט הרומאי. רומא כבר הייתה אימפריה שהתחילה לעלות שם באזור איטליה, שהיוונים התחילו לחשוש ממנו. והשליח אומר לו, אין דעתו של הסנאט הרומאי נוחה מהמלחמה הזאת. אתה מפר לנו פה את הכוחות באיזון, את האיזון במזרח התיכון, תחזור אחורה, אין מלחמה עם בית תלמי. אז אנטיוכוס ככה מסופר, אמר לו, תשמע, פדיחה וזה, הגעתי עם הצבא, אני חוזר אחורה, בוא נעשה כזה פה שזה יהיה יפה, נעשה באוהל, חתימת הסכמים, ככה שזה לא יהיה נסיגה, זה יהיה הסכם הודנה, משהו כזה מכובד יותר. אז השליח הרומאי היה כל כך בטוח בעצמו, היה כל כך שחצן, הוא לקח את אנטיוכוס לפני כל הצרה שלו וזרק אותו מהסוס על הרצפה, ולקח מקל וחג מעגל סביבו, אמר לו, אתה לא יוצא מהמעגל הזה עד שאתה מחליט אם שווה לך להתגרות ברומא או לא. זה ביטוי לביטחון העצמי שהרומאים הרגישו מול אנטיוכוס. ומסופר למעט אחרי 18 דקות, אנטיוכוס הגיע למסקנה שלא כדאי לו להסתבך עם הרומאים, וחזר עם הזנב בין הרגליים, ואני לבד שדבר כזה מערר את כל השלטון שלו. עכשיו כולם מבינים שהוא נמצא בעמדת חולשה, אז עכשיו בדרך חזרה, שהוא עובר ממצרים חזרה לסוריה, הוא עובר דרך ארץ ישראל, ושם הוא צריך להראות עכשיו ליהודים מי הבוס. והוא מתחיל עכשיו במסע רצח בארץ ישראל. צריך להבין, היוונים, הם פשוט שלחו מסעות עונשים בתוך ארץ ישראל. לא היה בעצם צבא סדיר ליוונים, זה לא היה לוחמים יוונים. הצבא שלהם היה מורכב מסחירי חרב, את מגדודים של פושעים, אנשים אלימים שהיו מאוד מיומנים בלחימה, והם היו מקבלים כסף, או ליתר דיוק היו מקבלים אזורים בארץ ישראל, מה שמכונה היום פרוטקשן. זאת אומרת, הגדוד מקבל את הגליל, אומר, אתם יכולים לעשות בגליל מה שאתם רוצים, העיקר שאתם בסוף השנה מעבירים כך וכך כסף לסוריה, לאנטיוכוס בסוריה. והם היו עושים דברים איומים, היו עוברים בארץ ישראל, שורפים את הכפרים, אונסים את הנשים, יש כזה משנה שאומרת, גייס, עיירה שעבר בגייס, בחזקה, כל הנשים טמאות לבעלם. אין יוצא מן הכלל. גייס יווני עובר בכפר, אין אישה אחת שנשארת תאורה. כולם נטמאו. זה היה המעשים של ביום ביום, של יום יום. הם היו הורסים פה את כל, את כל היישוב, הורגים אנשים לחשבון, ולאט לאט גם התרבות היוונית מתחילה לחלחל. עולה, מתייוון, מתחילים להופיע מתייוונים, מקבלים את התרבות היוונית, מבינים למי יש את הכוח, עולה מתייוון בשם יסון, הוא קונה את הכהונה הגדולה בכסף, והוא מקים ליד בית המקדש בירושלים, גימנסיון. Okay. מקים גימנסיון, זאת אומרת איזה אצטדיון ששם, יש שם התגוששות בעירום וכל הסטיות של היוונים, ומסופר שפרחי הכהונה, במקום לעבוד את עבודת בית המקדש, הם נכנסים שם לראות את התחרויות ספורט האלה. ואת התרבות היוונית מתחילה לחלחל. המתייוונים משתלטים על ירושלים, רוצחים שם בדם קר את כל היהודים שנשארו נאמנים, היהודים הדתיים צריכים לברוח מירושלים. עם הזמן יסון מודח, ובמקומו עולה מתייוון עוד יותר קיצוני, בשם מנלאוס. מנלאוס, למה הוא נבחר לכהונה גדולה? כי הוא יבטיח לאנטיוכוס שהוא יעלה לו עוד יותר מיסים. אז כמובן עכשיו צריך לעשוק את העם בשביל לעלות מיסים לאנטיוכוס. מגיע גייס יווני מסוריה, חיילים יוונים בסוריה, והם מתיישבים באזור מה שנקרא היום ארציון, מקימים את סודה בשם חקרה, זה השם, וזה הופך להיות המרכז של השלטון המתייוון פה בארץ ישראל, ומשם הם יוצאים למסעות עונשים ופשוט מחלים כל חלקה טובה. כל היהודים שנשארו נאמנים נאלצים לברוח למדברות, למערות, והשלטון נמצא בתוך יוון, עם היוונים. וכאן מגיע סיפור החנוכה. בשנת 167 לפני הספירה, אחרי 7 שנים של טרור כזה, מגיע הסיפור הידוע שהיוונים מגיעים למודיעין, שם הם מעלים את הג'ננה למתיתיהו, הוא הורג את המתייוון, הורס את הפסל, מי להשם אליי, והמרד פורץ. פורץ המרד. וכאן אנחנו מתחילים לסגור את הנקודה. שהמרד פורץ, המטרה המוצרת של המרד זה אך ורק דבר אחד. להחזיר את הזכויות הדתיות. כשהמכבים פותחים את המרד שלהם, הם לא מדברים, הם לא מאמינים בכלל שהם ינצחו. הם לא מדברים על כיבוש ירושלים, לא מדברים על עצמאות, הם מדברים רק על דבר אחד, לשרוד. להפסיק את הדבר האיום הזה שנקרא חילול השם, שבבית המקדש יש אלילים שלא נותנים לנו לשמור תורה ומצוות. זה בא לידי ביטוי, הסתכלו עכשיו במקור 4 בספר המכבים. תראו את הנאום של יהודה המכבי, אחד הנאומים של יהודה המכבי, שנמצא באחד הקרבות, מגיעים אליו כמות עצומה של לוחמים יוונים, החיילים שלו בורחים, תראו מה הוא אומר. וכאשר ראו את המחנה הבא לקראתם ויאמרו לי יהודה, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם בעמון עצום כזה? ויאמר יהודה, קל הוא להסגיר מעטים ביד רבים, ואין הבדל לפני השמיים להושיע ברבים או במעטים, כי לא ברוב חיל הוא הניצחון במלחמה, כי אם מן הרוח. שימו לב עכשיו למשפט הבא, מסביר יהודה המכבי בשביל מה אנחנו נלחמים, והם באים עלינו ברוב גאווה ופשע להשמיד אותנו, את נשינו וטפינו, ואנחנו נלחמים על נפשותינו ועל חוקינו. זה המלחמה. מלחמה של שעת השמד. כל עוד הפילו ליהודים, גזרות, מיסים, הרסו להם את הכפרים, היו מוכנים לסבול. ברגע שלא נותנים לשמור תורה ומצוות, פה בלית ברירה מתחילים למרוד. וכך אנחנו סוגרים את המעגל עם הסיפור שהתחלנו. שמתחיל המרד, ואלף איש ואישה בורחים לתוך המערה, והיוונים מקיפים אותם, כל התודעה היא תודעה של שרידות, של מלחמת דת. ובמסגרת הזו, הם באמת עושים לעצם חשבון. הרי אם אנחנו נלחם ביוונים, אין סיכוי שנצח אותם. ברור שהם ירגו אותנו. אז אם ירגו אותנו, לפחות שלא נחלל את יום השבת. זה חשבון הלכתי פשוט, דתי. מילים כמו כבוד לאומי, מילים כמו גבורה לאומית, מילים כמו לא נלך קצון לטבח, זה מילים שלא נמצאים בלקסיקון של עם ישראל. עם ישראל במשך מאות שנים נמצא בלי שלטון. כל התודעה של הממלכתיות, כל התודעה של הריבונות, של העצמאות, היא מחוקה מהתודעה הציבורית. במשך מאות שנים, עם ישראל חי בשלווה. מה חסר? פרנסה? יש. מקווה? יש. בית מקדש? יש. עולים 3 פעמים רגלים? יש. מה חסר? בן דוד חסר. משיח חסר, מדינה חסר, אבל זה לא היה בכלל מפריע ליהודים כל המאות שנים. עכשיו הכל מתחיל לפרוץ. כן. טוב שלטת את הנקודה הזו. שיהיה ברור, אנחנו לא מזלזלים בגבורה שהיהודים גילו במשך כל המאות שנים האלה. גם הגבורה הזו, הגבורה הפסיבית של שרידות, של להחזיק מעמד, של לקיים תורה ומצוות בתוך כל התנאים האלה, זה גם יפה מאוד. יש באמת, כמו ציינת, שמדינת ישראל הוקמה, אז התנועה הציונית, כן, בן גוריון וכולי, היה להם בעיה עם כל הנושא הזה של השואה. כי כל האתוס הציוני דיבר על מלחמה, נשק, להילחם וכולי, והשואה זה בעצם הלכו קצון לטבח. לכן ניסו, מה שנקרא, לטשטש את זה, נכון? את יום הזיכרון לשואה והגבורה, מתי קבעו? בחפזיין... חפזיין ניסן, ביום המרד של גטו ורשה. הרי מרד של גטו ורשה זה בדיחה. 6 מיליון יהודים באמת הלכו כצון לטבח. היו מרד גטו ורשה כמה מאות יהודים שאיכשהו במשך כמה שבועות ניסו להילחם. אבל זה היה מאוד קשה לכל התפיסה הלאומית הציונית ותחילת הדרך להשלים עם זה. לכן ניסו להגיד פה שהכל היה פה שואה וגבורה. נכון, תלכו ליד ושם, יש שם את הפסלים של מרדכי אנילביץ' שם. זה נכון, זה פסל יווני. אז מישהו עומד עם שרירי, חטוב, עם מבט, זה כמובן לא מתאר את המציאות שם. היהודים בגטו ורשה לא היו שרירים וחטובים, הם היו מזי רב. בסדר, אבל זה היה פה איזה ניסיון, גם היה בקום המדינה, היה דבר כזה שנקרא משפט קסטנר, כן? היה מנהיג יהדות הונגריה, הוא רשם, כן, אחרי שהוא עלה לארץ, הוא רשם שהוא עשה עסקה עם הגרמנים, זאת אומרת, הוא... הסכים כאילו לגרום, להרגיע את הקהילה, שלא יעשו מרד נגד הנאצים, ותמורת זה הוא קיבל רכבות ששם הוא יכול להציל כמה מיוחסים. אז האשימו אותו, שהוא מכר את נשמתו לשטן, זה היה סיפור מאוד גדול, אבל זה מקרה שהנציח את התפיסה שהשואה, הם היו כולם אבק אדם. אנשים שלא נלחמו, לא לקחו נשק ביד, הם כלום. אנחנו חלילה שאומרים את זה. הגבורה הזו של עם ישראל משך 2,000 שנה להחזיק מעמד בגלות, ולשמור תורה ומצוות, זה גבורה מופלאה. וגם ספר המכבים מלא בסיפורי גבורה מהסוג הזה. יש למשל ספר המכבים מספר ששוב בשנים האלה, בחלק מההתעללויות של היוונים, שהיוונים תפסו את אחד מזקני ישראל בשם שמעון, ורצו לאנוס אותו לאכול בשר חזיר, והוא לא היה מוכן. אמרו לו היוונים, טוב תשמע, בגלל שאתה כזה זקן ונכבד, אל תאכל, רק תעשה את עצמך כאילו אתה אוכל. אמר להם, לא. ויש שם סיפור מאוד אכזרי, איך חותכים אותו, את הגוף שלו לחתיכות חתיכות, והוא לא מוכן לאכול בשר חזיר. והסיפור ידוע על חנה ושיבת בניה, גם מסירות נפש. זה הסיפורים שמתרוצצים. סיפורים של גבורה פסיבית, של קידוש השם. יש בזה המון, אבל עדיין זה לא התמונה השלמה. כי הגבורה הזו, הגבורה הפסיבית, להוריד את הראש ואיכשהו לחכות שהיודרנט יתחלף, או הממשל יתחלף, זה משהו קטן. המכבים מתחילים, מה שנקרא, לשנות פה את הדיסק. מתתיהו אומר לעצמו בסיפור הזה, אם נמשיך ככה, הלא מהרעד מהרע יחריטונו מעל האדמה, לא יישאר עם יהודי. זה עדיין, שוב, עדיין הוא עושה חשבון דתי, לא יישאר עם יהודי, ולכן לא יהיה מי שישמור שבת, אבל זה כבר התחלה של תפיסה כללית. יש פה עם, זה לא רק מלחמה דתית על זכויות דת, יש פה עם, והמרד מתחיל. וכאן קורה משהו מופלא, משהו שהמכבים בכלל לא ציפו לו. הם מתחילים את המרד, ופתאום הם מתחילים לנצח. זה לא היה בתוכנית שלהם. כל התוכנית הייתה רק, מה שנקרא, למות, על קידוש השם. ומתחילים לנצח. בהתחלה, הם לא מצליחים. תבינו, מה זה יהודה המכבי? כנראה, לפי הערכות, כל היישוב היהודי אז בארץ ישראל היה באזור 1,000,000 איש. הצבא של יהודה המכבי, רוב הזמן מנה לא יותר מ-3,000 לוחמים. וזה גם לא לוחמים. לא היה לו צבא מיומן. זה היו עיקרים, כפרים. כפרים שהוא גייס אותם. היוונים שעמדו מולו, הגדודים, שכירי החרב, היוונים שעמדו מולו, היו הכוח הכי מיומן בעולם. קרב ראשון שהם נלחמים, הם מכסחים ליהודה המכבי את הצורה. הם נלחמים נגדו במישור. יהודה המכבי לא מבין עוד מי יש לו עסק. היוונים, היה להם טקטיקות לחימה מעולות. היה להם טקטיקות שראו לזה פלנגה. הם היו מתייצים בשורות, מגינים דבוקים אחד לשני, חניתות של 6 מטר, יוצרים חומה של קוצים, ומכסחים כל מה שבדרך. תוך כמה דקות, כל הצבא של יהודה המכבי נטבח. מה עושה יהודה המכבי? יהודה המכבי הראשון בעולם שממציא את המושג מלחמת גרילה. הוא מושך את היוונים לערי יהודה ושומרון, שם הם נכנסים לכל הנקיקים והנשק הכבד שלהם לא יעיל, מתנפלים עליהם חבורות קטנות ומחסלים אותם. לכן קוראים לו יהודה המכבי. המילה מכבי זה במקור לא עם חף, כמכבי תל אביב, אלא זה עם קוף, מקבת. יהודה המכבי זה יהודה הפטיש, בסדר? או יהודה הכלי בשפה מודרנית, בסדר? יהודה הכלי. מכבים, הכוונה היא הפטישים, המכבות, בסדר? המכבים מתחילים לנצח. מגיע צבא ראשון של הנציב היוונים, אני לא טועה, לופיאנו, זה השם שלו היה, יהודה המכבי מנצח אותו. מגיע עוד צבא, יהודה המכבי מנצח אותו. עד היום לומדים בבתי ספר צבא את הטקטיקות של יהודה המכבי, זה קרבות זוהר שלא יאמנו. יש אגב מגדולי ישראל שנהגו בחג החנוכה לשחק שחמט, בסדר? זה מנהג, כזכר לאסטרטגיות של יהודה המכבי. בסדר? יהודה המכבי מנצח, זה משהו מדהים, היהודים בכלל לא ציפו לזה. כל העם היהודי אגב שנמצא בארץ ישראל בטוח שהמכבים זה איזה מיעוט צערורי, פנאטי. בסדר, חבורה של משיחיים, פונדמנטליסטים שנמצאים שם ביהודה ושומרון, מספחים את כולנו, מה יקרה? והם מנצחים. ואז בשנת 164 לפני הספירה, נכבשת ירושלים. אתם מבינים, יהודה המכבי בכלל לא ציפה לזה. הם לא תכננו לכבוש את ירושלים. פשוט הם ניצחו את היוונים פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לא, 167 פורץ המרד, אחרי 3.5 שנים של לחימה, ב-164 לפני הספירה, כובשים את ירושלים, ופתאום אין יוונים. אז עולים לירושלים. זה קצת מזכיר את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים זה גם היה אותו עניין. מלחמת ששת הימים פרצה, מדינת ישראל לא רצה את מלחמת ששת הימים. הרי איך פרצה מלחמת ששת הימים? נאצר, הוא היה מנהיג ערבי שניסה להיות, להניג את העולם הערבי, לצפור יוקרה, אז הוא רצה לעשות שרירים מול ישראל, הוא סגר את מיצרי טיראן. עכשיו, אבא אבן שהיה שר החוץ, התרוצץ בכל העולם, מתחנן בפני האום, ארצות הברית, רוסיה, שישכנעו את נאצר לפתוח את מיצרי טיראן, כי אם הוא סוגר את מיצרי טיראן, זה כבר השפלה שישראל תהיה חייבת להגיב, ויהיה פה מלחמה. היה אז גם ראש הממשלה, הוא לא לוי אשכול, היה טיפוס כזה קצת רופס. אז הוא, קיצור, לא היה בראש המלחמה. ניסה כל הזמן לדחות. עד שבסוף פרצה המלחמה. שפרצה המלחמה, אתה מבין, זה הייתה מלחמת אין ברירה. היו בטוחים שהמדינה הולכת להימחק. כבר קרו עשרות אלפי קברים בתל אביב. ותוך שישה ימים כובשים את ירושלים. הקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות. גם פה, המלחמה הזו התחילה ממשהו קטן, ופתאום ירושלים שלה. לכן אנחנו אומרים בגמרא, לשנה אחרת קבעום לימים, קבעום ועשום לימים טובים. באותה שנה בכלל המכבים לא הבינו את גודל הנס. שם, בשנה הזו, 164, יש את הסיפור הידוע שמצאו, באו לתרת בית המקדש, ושם לא מצאו אלא פח שמן אחד חתום מחותמו של כהן גדול, והפח הזה הספיק לשמונה ימים. וכאן קורה משהו מעניין. המכבים נמצאים בירושלים, יש פח שמן, בית המקדש טהור, וזהו, חושבים שנגמר העניין. פתאום מגיעים מהדרום, מאזור באר שבע, מגיעים נציגים של הכפרים היהודים בדרום, באים ליהודה המכבי, אומרים לו, הבדואים בדרום, השבטים הערביים בדרום, מציקים לנו, תעשה משהו. יהודה המכבי אומר, בסדר, לוקח את אחיו שמעון, אומר לו, אתה אלוף פיקוד דרום, לך תטפל במה שקורה בדרום. מגיעים פתאום כפרים יהודים מהצפון, אומרים, מגבול הלבנון, חיזבאללה, תעשה משהו. יהודה לוקח את אחיו יונתן, אומר לו, אתה אלוף פיקוד צפון, לך תטפל בהם. משפחת חשמונאי תופסת מלוכה. זה לא התחיל ככה. זה התחיל ככה, אומר הרב במשפט כהן, אומר הרב קוק, זה התחיל ממלחמה על שעת השמד. ואז מתוך כך הולכת וצומחת מלכות ישראל. משפחת חשמונאי פתאום הופכת להיות השליטה פה על ארץ ישראל. ואז בשנת 161 לפני הספירה, שלוש שנים לאחר מכן, מגיע צבא חדש מיוון, צבא ניקנור. ופה שימו לב מה קורה כאן. צבא ניקנור מגיע עם עשרות אלפי חיילים. צבא מיומן. היהודים האלה כבר כוח להילחם. תחשבו, בשלוש שנים האלה סוף סוף התחילו לשקם קצת פה את ארץ ישראל, לשקם את הכפרים. הלוחמים חזרו אל המשפחות שלהם. מתחילים קצת לחיות, מגיע ניקנור עם עשרות אלפי חיילים, עושה ועידה, קורא ליהודה המכבי, אומר לו, תקשיב, אני ואנטיוכוס עשינו מה שנקרא חושבים, והבנו את הקטע שלכם. אתם היהודים, יש לכם רגישות לנושא הזה של תורה ומצוות, בסדר, אנחנו זורמים אתכם, אין בעיה. אתם רוצים, הכל מבוטל. מעכשיו בית מקדש חופשי, שבת חופשי, מילה חופשי, מה שאתם רוצים, תעשו, כל הפולחנים המשונים שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, האוטונומיה הדתית חוזרת, רק דבר אחד. אנחנו אלה ששולטים. חוץ מזה, הכל. כל הסנהדרין והרוב של עם ישראל אומר ליהודה המכבי, מצוין. בשביל זה נלחמנו. בסדר? בשביל זה נלחמנו. בסדר גמור. זה מה שהם רוצים. יהודה המכבי, וכאן זה הנס של חג החנוכה, אומר לו. יהודה המכבי אומר לו, עכשיו זה כבר לא מלחמה על זכויות דתיות. עכשיו זה מלחמה על מלכות יהודה. ויהודה המכבי לוקח שוב את הלוחמים שלו, רוב העם לא מוכן, רוב העם רוצה להשלים עם ניקנור, יהודה המכבי הולך עם הלוחמים שלו חזרה למערות במדבר יהודה, ומתחיל שוב את המרד. ועכשיו שימו לב, תמיד חושבים שחג החנוכה זה שמונה ימים. מלחמות המכבים היוונים נמשכו עד שנת 140 לפני הספירה. מ-167 עד 140, מדובר על 27 שנה של לחימה. 27 שנה עד סוף המרד. במשך השנים האלה, הכל מתחיל מחדש. יש פה מלחמה ששורפת מחדש את כל ארץ ישראל. שוב צבאות יוונים מגיעים עוד אחד ועוד אחד. עד היום ההיסטוריונים לא מבינים מה היה האובססיה של היוונים להילחם פה. כל האימפריה היוונית שקעה בשביל נגד המרד הזה. כל הצבאות היוונים, כל המשאבים, הכספיים, הכלכליים של האימפריה היוונית, הכל נוקז. הכל נוקז, אבל הם יכלו לעקוף את המרד. הם יכלו, היה כאן איזה משהו של הבנה שאם עם ישראל מנצח, זה יהרוס את האימפריה, מה שבאמת קרה. זה הוריד את האימפריה היוונית מעל במת ההיסטוריה. עד היום בכל העולם, צריך להבין את זה, המאבק הזה של המכבים ביוונים זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהצליח מרד נגד אימפריה. לא היה דבר כזה. לא אצל הבבלים, לא אצל הפרסים, לא אצל היוונים. פעם ראשונה שעם מצליח להתמרד. בכל התרבויות בעולם, אגב, לא רק בתרבות היהודית, גם הנוצרית, גם המוסלמית, מרד המכבים זה הסמל למאבק לחירות. פעם ראשונה שמצליחים לנצח שיעבוד. יהודה המכבי הוא נכנס לדפי ההיסטוריה, בתור הראשון שהצליח להניג את המרד של בני החורין. ובמהלך ה-27 שנה האלה, הכל רצוף בטרגדיות. מתתיהו נהרג עוד, נפטר כבר בהתחלה, עוד לפני שכבשו את ירושלים. יהודה המכבי מתחיל להילחם, באיזשהו שלב נהרג בקרב, את המקום שלו תופס אחיו עם אותו אלעזר, הוא זה שתופס את הנהגת המרד, נלחם עד שהוא גם הוא נהרג בקרב הידוע עם הפילים. אחריו תופס אחיו יוחנן, וגם הוא נהרג, ואז אחיו יונתן, שהוא נהרג אפילו כבר, היוונים קראו לו לאיזה הסכם שלום ורצחו אותו, שהוא בא לעשות איתם הסכם, ובסוף בשנת 140 לספירה נשאר האחרון לבית חשמונאי, שמעון, והופך להיות מלך יהודה. זה נס חג החנוכה. 27 שנה של לחימה שהחזירה את המלכות לישראל. שוב אני אמליץ לכם כשיעורי בית לחג החנוכה, חוץ מספר המכבים, אני אמליץ לכם מאוד לקרוא ספר שכתב אותו יהודי אמריקאי בשם הווארד פוסט, זה השם. לספר קוראים אחי גיבורי התהילה. ככה נקרא הספר. ספר שבזמן המאוד קרי, פעם הוא היה חובה בקור קצינים בצהל, היום כבר לא. זה ספר שרומן, זאת אומרת רומן, זה יומן דמיוני, אבל הוא מבוסס על נתונים היסטוריים, שכביכול שמעון כותב את זה פה, ב-140 לספירה, לפני הספירה, שכותב איזה יומן על תולדות המרד. אחי גיבורי התהילה, כל האחים שלו. הווארד פוסט, זה השם, יהודי אמריקאי. שמתאר את כל מהלך המרד, כדאי, זה מכניס לאווירה, שוב, יש שם כמה נתונים, לא לגמרי מדויקים, אבל הכיוון הכללי הוא נכון. יש שם משהו? מה? כן, מה?
שמעתי פי הרב אייל דרך, דווקא חג החנוכה, הניצחון הזה שלנו,
זה לא...
נכנס לתוך הבתים, ואז הניצחון הוא... הניצחון הפנימי, לתוך התרבות.
הניצחון שאתה מדבר עליו, זה הביטוי של הכל. על מה שקבעו חג לאומי, זה על חזרת מלכות לישראל. זה שאנס פח השמן, זה ביטוי למה שהניע פה את הכל. מה שהניע פה את הכל, זה אותו פח קטן של כהן גדול, אותה נקודה, טהרה, פנימית, קדושה, שהיא זו שהניעה את כל המרד הזה. כמו הנביא בסחריה, ראיתי מנורת זהב, גולת כותרת על ראשה, תשועות חן חן לה, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. לא, הרמב״ם מדגיש בדיוק הפוך. מקור מספר 5, אומר הרמב״ם, הנה, בדיוק הבאת אותנו למקור הזה. אומר הרמב״ם כך, בבית שני, כשמלכו יוון וגזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצו מלחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם, ויצילם, וגברו בית חשמונה הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. על זה קובעים את חג החנוכה. חזרה מלכות לישראל, שימו לב, זה מלכות בעייתית, מלכות חשמונה. יהיו בה אינסוף בעיות, אם הזמן היא תידרדר, היא תסתאב, יהיה שם ינאי המלך שירוק את הסנדרין, זה לא משנה. חזרה מלכות לישראל, על זה עד שנת 70 לספירה, מ-140 לפני הספירה עד 70 לספירה, יש 210 שנים של מלכות יהודית פה בארץ ישראל. על זה קובעים חג בעם ישראל, שימו לב, בעם ישראל לא קובעים חג על ניסים פרטיים. לא על זה שגדעון, גיזת הצמר שלו הפכה להיות יבשה או צבועה, ולא על זה שהפריץ הסכים לא לגרש את ינקלה מהעיירה אלא רק להרביץ לו, ולא על זה שהדמורים משתחררים מבית כלא. על זה לא קובעים חג לאומי בעם ישראל. אפילו אם יש כאלה שנורא מנסים את ההזדמנות לשתות יש ולעשות שמח. זה נחמד, זה לא חג לאומי. בעם ישראל קובעים חגים על תשועת האומה, על חזרת עצמאות ישראל. על זה כל הציר שהחגים של עם ישראל חוגגים. אומר בעל הפני יששכר, כמו שאמרתכם, עלו ניסים רבים היו להם לישראל. אומר בעל הפני יששכר, בחג החנוכה מתנוצץ אורו של משיח. חג החנוכה זה יום העצמאות של בית שני. רבי טבל מדוידינוב, משהו כזה. חסיד. מתנוצץ אורו של משיח. עם ישראל מקבל מלכות, פולס אחרון של מלכות לפני היציאה לגלות. ואז ממשיך הרמב״ם, הלכה ב', שגברו ישראל על אויביהם ועבדום ב-25 בחודש כסלו היה, זה היה הניצחון המרכזי שם ב-164 למניינם, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, 20 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. הלכה ג' ומפני זה, מפני הלכה א' והלכה ב', מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלה שתחילתם מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה, משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו אין נקראים חנוכה. וחג החנוכה, עוד כמה נקודות ואז שאלות, חג החנוכה זה גם החג הראשון שבו מתחילים תקנות חכמים להתקבל בעם ישראל. פעם ראשונה שעם ישראל מקבל את המעדרין, מעדרין מן המעדרין, חג החנוכה מתחיל את העידן של בית שני, ממילא מתחיל גם העידן של התורה שבעל פה. בסדר? התורה שבעל פה מתחילה לצמוח, קורא לזה הרב קוק, הצדה לדרך לפני היציאה לגלות. לפני שעם ישראל יוצא לגלות, מקבלים פה פולס אחרון של מלכות, של תורה, להזכיר לנו מה אנחנו באמת. אנחנו לא עם דתי. אנחנו עם של ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם שמתכונן להופיע את הקדושה בתוך העולם הזה. בצבא, בכלכלה, באומנות, ביצירה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וההלכות האלה, כל התורה שבעל פה שהתחילה להתמסד מימי בית שני, היא זו שנתנה את הכוח לעם ישראל לשרוד במהלך הגלות. כמו הביטוי שהזכרתו כמה פעמים בשיעורים, שמע אותו הרב קנמן, היה ראש ישיבת פונו, מזכר צדיק לברכה, אמר ביטוי, תבילות שטבלו אמותינו במימי הקרח, הם שנתנו לבנים את הכוח ללכת בלהבות האש. אותה גזרות, אותם דיני טהרה, דיני טומאה שחכמים התחילו לתקן מימי בית שני ואילך, באותם 200 שנה האלה, הם אלה שנתנו את הכוחות לעם ישראל להחזיק מעמד בכל הגלות. ועל זה אנחנו חוגים את חג החנוכה. נוסיף פה עוד נקודה אחת. יש שאלה ידועה ששואלים, למה חוגגים את חג החנוכה 8 ימים? הלא, נס פך השמן היה רק 7 ימים, נכון? ליום הראשון היה שמן. זה שאלת הבית יוסף נקראת, שאלת רבי יוסף קארו. זה שאלה ידועה שתמיד מקבלים בישיבה התיכונית, באולפנה, שיעורי בית לחג החנוכה, לאסוף את כל 250 התשובות של שאלת הבית יוסף. יש לזה הרבה מאוד תשובות. התשובה הפשוטה מכל, מהי? למה? למה 8 ימים? לא עשיתם שיעורי בית. התשובה הפשוטה היא שפשוט זה על נס המלחמה, על נס הניצחון. אז על זה חוגים את היום הראשון. יש דעה שאומרת שהם לא שמו את כל השמן בבת אחת והוא הספיק 8 ימים, אלא כל יום הם שמו שמינית. אז גם ביום הראשון הם בעצם שמו שמינית וגם שם היה נס. אבל יש תשובה עוד יותר פשוטה. למה חוגים את חג החנוכה 8 ימים? נו, מי שידע יקבל את האגוזי. למה חוגים את חג... מי שקרא ספר המכבים, הוא קרא ספר המכבים. ספר המכבים זה מופיע. למה חוגים את חג החנוכה 8 ימים ולא 7? פשוט מאוד, ספר המכבים מספר שבאז, בשנה הזו שהם כבשו את ירושלים, הם ברגע שהם תיארו את בית המקדש, הם פתאום נזכרו שהם לא חגגו את חג הסוכות בזמן המלחמה. ולכן מיד אחרי שהם תיארו את בית המקדש, הם חגגו את חג הסוכות. חג הסוכות זה 8 ימים, 7 ימים פלוס 8 עצרת. למה דווקא חג הסוכות? הרי גם הם באותם שנים של לחימה הם לא חגגו פסח ולא חגגו פורים. אז בואו שיעשו כזה... החג של החגים, אני גר בחיפה, אז יש שם החג של החגים, יש חג המולד, חגה, יש במוסלמים גם איזה משהו, חנוכה, למה? מה זה חג הסוכות? חג הסוכות, למה חוגים את חג הסוכות? נכון? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וצאתי אותם ארץ מצרים. מסביר בעל הרוקח, אחד מהראשונים, רבי אלעזר מברמזיה, תראו את זה מקור 6 שלפניכם, אומר בעל הרוקח, איפה מוזכר בתנ״ך המילה סוכות? יש שם יעקב, יותר מזה, יותר מוכר בתנ״ך. לא, לא בנ״ך, לא בתורה. יש ישוע. עד שיש שם סוכות, יש אבל גם בהמשך, שאוריה החיתי, שדוד המלך קורא לאוריה החיתי ואומר לו, לך אל ביתך, אומר לאוריה החיתי, איך אלך אל ביתי? ואדוני יואב והעם יושבים בסוכות, ואני אלך אל ביתי, אומר בעל הרוקח, סוכות זה סוכות המלחמה. מה זה אדוני יואב? הצבא יושב בסוכות. כשעם ישראל היה יוצא למלחמה בזמן התנ״ך, הם היו יושבים בסוכות. סוכה זה אוהל צוות כזה, של... שם פריק ומרכיב. בסוכות יושב בני ישראל וצאתי אותם ארץ מצרים, לא רק בזמן ההליכה במדבר, אלא אומר בעל הרוקח, עד שנות הכיבוש והירושה, הלוחמים של ישוע בן נון ישבו בסוכות. חג הסוכות זה החג של כיבוש הראשון של ארץ ישראל. תסתכלו מקור 6. בסוכות תשבו שישבו שבעת ימים, כי בסוכות ישבתי בני ישראל וצאתי אותם ארץ מצרים. אומר בעל הרוקח, כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ואוג ועל כרכים שבארץ כנען, אז ישבו ישראל בסוכות. כמו שכתוב, מה שאומר אוריה החיתי, ואהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, כי בשדה היה משחך עליהם עד שכבשו רבת בני עמון, כך ישראל עד שכבשו ארץ כנען, וזהו כי בסוכות הושבתי את ישראל שצרים על האומות. כך אומר הגאון מווילנה, פסח הוא אומר, זה המועד שמדבר על עם ישראל, שבועות זה על תורת ישראל, סוכות זה החג של כיבוש ארץ ישראל. אם תרצו, סוכות זה יום העצמאות של בית ראשון. סוכות זה הכיבוש הראשון של ארץ ישראל. ממילא שהמכבים כובשים מחדש את ירושלים, הדבר הכי טבעי להם זה לחגוג את חג הסוכות. כי זה מה ששייך. מה זה? לא, בשלוש שנים האלה, של הלחימה. הם היו עסוקים בלחימה. כן, חידשו את בית המקדש, דבר שאמרו, על מה חוגגים? ברור, חג הסוכות. החג שמבטא את הניצחון במלחמה. לכן אגב, תשימו לב שיש המון דברים שיש קשר בין חג החנוכה לחג הסוכות. של בית הלל ובית שמאי, מחלוקת, מוסיף הולך, פוחית והולך. בית שמאי אומרים פוחת והולך. משום מה? כנגד פרי החג, פרי החג סוכות. מה הקשר? אוקיי. גם מופיע הרבה בשפת אמת, שימו לב שיש הקבלה, אסור, אומר שפת אמת, כמו שאסור לבנות סוכה מעל 20 אמה, ככה אסור לשים נר מעל, יש המון הלכות שמקבילות, סוכות וחג החנוכה זה אותו עניין, חזרת המלכות לישראל, כיבוש ארץ ישראל. מה זה? מה זה? פורים לדבר, פורים בגדול זה חזרת בית המקדש, בניית בית המקדש, זה עניין של חג פורים, זה הציר של הגאולה. של התקדמות הגאולה חזרה של בית שני. ומי זה מגיע? זה קבלת התורה שבעל פה. זה מה שאמרנו, בית שני. בית שני זה כל עניינו, זה נושא ארוך לפני עצמו. בית שני זה קבלת התורה שבעל פה. התורה שבכתב הייתה עד אז, בית שני, הדור קיבלו על מלך אחשוורוש, וגם אז, לאחר המכבים, מתחיל כל העניין הזה של זכור אותו האיש לטוב, וישוע בן גמלאו, שאלמלא הוא נשתכחה תורם ישראל, שהתקין שיהיו מלמדי תינוקות, מתחילים מערכת חינוך תורנית, המשנה מתחילה להתפתח, כל הפריחה של התורה שבעל פה מתחילה מבית שני ואילך. מה? כל השאלות, מה גרה? מה לא ברור? כן. נתחיל, נו, כן. למה? הוא כותב, בטח, בית שני הוא מדבר על זה, שזה היה צידה על הדרך, כך הוא כותב, זה ההכנה לקראת הגלות. בית שני, אתה מבין, זה לא בית כמו בית ראשון, זה בית קטן יותר, אין שם לא ארון, לא שכינה, לא פרוך, אבל זה איזשהו, מה שנקרא, פולס אחרון של מלכות לפני היציאה לגלות. איזו תזכורת שזה יישאר תמיד לאן, למה אנחנו שואפים. לכן זה מדרבנן חג החנוכה. סוכות זה מדאורייתא, חנוכה זה מדרבנן. כן. מזכירים שניצחו.
בסוף כתוב,
נו, נו, גם הרמב"ם מזכיר את זה. נו, מה הבעיה? לעלות לשמוע גדל. על מה אומרים הלל? על זה שפך שמן החזיק שמונה ימים. אומרים הלל, על זה שחזרה מלכות לישראל. זה מתבטאת. כתוב, ניצחום. נו, תשועה גדולה. מה זה תשועה גדולה? פורקן גדול? מדינת ישראל קמה. נכון? נכון? למה זה גם? זה חלק מהמלכות, מה שאמרנו פה. פורים זה גם חלק מהציר הזה, של חזרת המלכות לישראל, רק זה בית המקדש. פה זה המלכות ממש. אז זה הכל עניין הזה, זה תשועה גדולה. מה אנחנו אומר הלל ביום העצמאות? תשועה גדולה ופורקן גדול. חוזרת, מדינת ישראל. הרמב״ם כותב לך, זה מה אתה עוד רוצה? תפילה, תפילה אומרים את המילים האלה, ניצחו המכבים וכו' וכו', מה אתה עוד רוצה שיגידו? לא, השתמשו במילה מלכות, השתמשו לך מה, ניצחון. כמו שהיום, שאתה אומר בתפילת ההלל ביום עצמאות, אתה מזכיר את המילה מלכות? אומר הלל, ברור על מה, על מה? שמדינת ישראל קמה. זה חלק מהעניין. אולי רק תנו לי שתי דקות לסיים משהו, ואז אחרי זה שאלות, כי פשוט זמננו קצר. רק נחתום פה את העניין. מה קורה? זה, על זה נקבע חג החנוכה. אלא מה? בזמן הגלות, שעם ישראל גולה מחדש מארצו, ואנחנו שוב בלי מלכות ובלי מדינה, אז הדברים הולכים ומתערפלים. יש כזו הלכה שאומרת, בשעת סכנה מניחו על שולחנו ודיו. בשעת סכנה לא מדליקים את הנרות בחלון, פרסומי הנס, אלא מדליקים את זה בבית. בזמן שעם ישראל בגלות, מדליקים את הנר בפנים. כל הרעיונות האלה, על מה נחגג חג החנוכה, זה הופך להיות זיכרון מעורפל. הרמב״ם, אנשים כמו הרמב״ם, הם כמובן זוכרים את זה. הוא מזכיר לעם ישראל על מה חג החנוכה. אבל רוב העם, איכשהו, מה שנשאר מחג החנוכה, זה זיכרון מאומם כזה, שפעם היה איזה מלחמה, ניצחנו קצת לביבו, קצת סופגניות, נס גדול היה שם, פה אין. אבל כשעם ישראל חוזר לארצו, אומר הרב, גבורת המכבים מתחילה לחיות מחדש. באמת, קום המדינה זה היה חג מאוד מרכזי, עכשיו חלק מהמשבר הכללי הזה גם הולך ודוח. אבל זה הרעיון, חוזרת גבורת המכבים, יש כזה, היה במנזה מלחמת ההתשה, היה פעולה של צהל שכבשו את האי גרין, שאנחנו נקרא קרב על האי גרין, זה היה איזה אי תותחי מצרי, כי הנצרת מטכל והשייטת הם יצאו שם למבצע, נהרגו שם שישה לוחמים, עמי איילון קיבל שם את איתור הגבורה, בכל מקרה, אבל שהם חזרו אז משה דיין נתן נאום, נאום הזה נאום יפה, כותב שם, אתם, הוא כך אומר, אתם המכבים החדשים, אומר, במשך 2,000 שנה, עם ישראל לא נלחם. הניצחון שלכם זה גבורת המכבים, כן, הוא כיוון לדברים של הרב קוק, אתה רואה, ברוח קודשו. גבורת המכבים הולכת וחוזרת. וזה, על זה צריך לכוון בחג החנוכה. אני מציע לכם שוב, לפני חג החנוכה, חוץ מהספרים שציינו, שזה מה שנקרא ידע כללי, תתעמקו, תלמדו מאורות הראייה, זה ספר של הרב קוק, קיבוץ, קובץ פסקאות של הרב קוק על חג החנוכה, מורות החריה, סתכלו הרבה בשפת אמת, בפני שכר, ברב צדוק, הם מדברים מהנקודות האלה. לזכור מחדש על מה חוגים את חג החנוכה. חזרת המלכות לישראל שמתבטאת בנס פך השמן. נו, בימים ההם, בזמן הזה. שאלות. כן, אבל אם יצא אולי שאלות, נשחרר את הקהל, מי שרוצה שאלות פה, כי זמננו קצר.